כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית.
מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתناول שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבית. והיום בתוכנית, כיצד מסתכלת החברה הערבית בארץ על הדמוקרטיה הישראלית, על רקע הודעתו של ראש הממשלה כי בכוונתו לבקש חסינות מן הכנסת? האם זה מחזק את תחושת האמון בדמוקרטיה בקרב הערבים או מחליש אותה? הדוקטור יונס אבו רביע, תושב באר שבע, הוא הרופא הבדואי הראשון בישראל. השבוע קיבל את אות החיים המשותפים מטעם יוזמות אברהם. הזדמנות לשוחח על הבדואים בנגב וגם על תחום ההתמחות של הדוקטור אבו רביע, מומחה לסוכרת. עד כמה נפוצה ההשמנה בחברה הבדואית בפרט ובחברה הערבית בכלל, נשאל אותו. ומהבדואים בדרום נעבור לאחים שלהם בצפון שהתכנסו השבוע כדי לקדם את שילובו של נציג בדואי ראשון מצפון הארץ בכנסת הבאה. מדוע יש צורך בנציג של הקהילה הבדואית הצפונית ומה בעצם ההבדל בינם לבין האחים שלהם בדרום? נשאל. על המצב בעזה אנחנו מקפידים לשוחח כאן במרחבת ולא רק בעיתות מתיחות. אנחנו שמעבר לגדר הוא שמו של עמוד פייסבוק ובו עשרות סיפורים על החיים בעזה שכתבו עזתים. נדבר עם אחד היוזמים של הרעיון הזה. וגם מירה עווד תהיה איתנו. בימים אלה יוצא סינגל ראשון מתוך האלבום החדש שלה. הזדמנות לשוחח עם מירה על מוזיקה, על המצב ועל פועלה של מירה עווד בימים אלה בכלל. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דודי, טכנאי השידור הלל רוט. מיד מתחילים. אבל תחילה כדי להבין את המצב או להסתכל על מה שקורה בימים אלה עם בקשת החסינות של ראש הממשלה נתניהו, ההודעה מאמש, אנחנו רוצים לבחון עכשיו מה אומר הציבור הערבי או כיצד מסתכלים בציבור הערבי על הבקשה הזאת של נתניהו כשמדובר על יחס החברה הערבית בארץ לדמוקרטיה. האם זה מחזק את תחושת האמון במערכת הפוליטית, במערכת המשפטית, או בכלל בממסד הדמוקרטי בישראל, או שזה מחליש אותה, ואת השיחה הזאת אנחנו רוצים לקיים איתך. דוקטור יוסף ג'בארין, הרשימה המשותפת, שלום לך.
שלום ערן ולמאזינים, מרחבו,
מרחב. תודה מה, אבל אני לא שואל אותך את השאלה הזאת מהיבט הפוליטי, ואני יודע שיהיה לך קצת קשה להתאפק, אבל בוא תשמור את התשובות הפוליטיות שלך להמשך השיחה. קודם כל בוא נדבר איתך כמשפטן. דוקטור ג'בארין, איך אתה מסתכל על מה שקרה אתמול?
אני חושב שזה היה השפל של הפוליטיקה בישראל, ואני אומר את זה באמת עכשיו כמשפטן, לא כפוליטיקאי. תשמע, כל סטודנט שנה א' בפקולטות כמשפטים בישראל, בעולם, לומד על תואר המידות, על החשיבות לכך שהדמות הציבורית תהיה דמות מופת, ועל כך שהשירות הציבורי הוא צריך להיות שירות נקי מכל ניגוד עניינים, כמובן מכל שחיתות. ומגיעה החלטתו של ראש הממשלה לבקש חסינות, אחרי החלטתו כמובן לא להתפטר בעקבות ההודעה על הגשת כתבי אישום, כרסום מאוד מהותי בכל התפיסות הללו. ולכן אני חושב שמבחינה באמת משפטית אובייקטיבית יש כאן שפל חדש בהידרדרות הסטנדרטים המשפטיים הערכיים של טוהר מידות, של פקיון כפיים, וזה כמובן לדעתי מושפע, כמובן אם אתה מדבר על הערות פוליטיות, מושפע אולי מהאווירה הפוליטית הכללית בארץ, זה לא מנותק מהמציאות הפוליטית.
אוקיי, עכשיו, אתה יודע, אתמול כשכבר היה ברור שנתניהו הולך לבקש את החסינות, או שהיו סבורים שזה אוטוטו קורה, היו מי שעשו השוואה בין נתניהו לבין שני חברי כנסת בעבר שביקשו חסינות, סעיד נפע ובאסל רטס.
כן.
אתה מקבל את ההשוואה הזאת?
זהו, השאלה חשובה כדי להעביר אולי גם את הנקודה המשפטית. הרי למה צריכים את החסינות הזו לחברי כנסת, ומדוע חברי כנסת לא אמורים פשוט לקבל יחס דומה לכל אזרח? למה בכלל רעיון החסינות הזו הגיע לדרג הפוליטי בכנסת? התשובה לכך היא שרצו את עניין החסינות כדי להגן בעיקר על חברי כנסת, קבוצות מיעוט, מיעוט פוליטי, מיעוט לאומי, פשוט שלא יהיה מצב שהמערכת המשפטית והפוליטית תרדוף אחריהם, תקבח אותם, תתעמר בהם. ולכן אמרו, צריך פשוט את רעיון החסינות כדי לתת הגנה בעיקר לאנשים.
אבל אני שואל אותך עקרונית, חבר הכנסת ג'בארין, האם יש בכלל מקום להשוות בין מה שעשה או מה שחשוד שעשה, או מה שלמעשה הואשם שעשה ראש הממשלה נתניהו, לבין ההרשאות או האישומים שהפכו כך להרשאות של סעיד נפה ושל באסל רטס, איום או פגיעה בביטחון המדינה, לעומת אישומים שקשורים בשוחד ובתחומים אחרים של טוהר מידות ושחיתות?
אני חושב שמה שמייחד את המקרה של ראש הממשלה, שהאישומים מכלביו הם פשוט נופלים במהות הסמכויות שיש לו כראש ממשלה. זאת אומרת, נושאים שנוגעים ללב לבה של העשייה הציבורית שלו, כשאנחנו מדברים גם על היחס עם אמצעי התקשורת, גם על הון ושלטון, סמכויות שהיו לו בענייני בזק ובענייני הסדרה, ענייני תקשורת. זאת אומרת, יש כאן ניצול ודאי לרעה של סמכויות שלטוניות. ולכן אני בטחתי את השיחה בלומר שיש כאן פשוט שפל של הקריטריון הזו, האלה של ניקיון כפיים ושל ניגוד עניינים. כי הנה, יש לך דוגמה שמי שנמצא בראש הפירמידה משתמש בסמכויות שניתנו לו כדי לקדם את השירות הציבורי, לקדם את השלטון עבור כלל האזרחים ועבור האינטרס הציבורי, מקדם אותם כאן לאינטרסים אישיים שיש לו רווח אישי. ולכן נמשיך רק את העניין הזה של החסינות. ולכן ההיגיון של לתת חסינות לאיש ציבור, נבחר ציבור שחברי כלל, לא עומד לראש הממשלה. כי אין שם שום חשש שהם רוצים אותו או מתנפלים עליו, כי דווקא ההפך, הוא נמצא בראש הפירמידה, הוא האיש אולי הכי חזק פוליטי. שלא לדבר גם על כך שמדובר ביועץ משפטי שהיה מינוי
של ראש הממשלה. הדברים האלה אנחנו יודעים, אבל אתה יודע, ברשותך, בוא נלך עכשיו לתכלס, לסיבה שבאמת לשמה הזמנו אותך, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, הרשימה המשותפת. כשאתה בוחן את התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, ואת התשובות שאוטוטו הוא יקבל בדמות ההחלטה של בגץ, היועץ המשפטי לממשלה, איך זה מתקבל ברחוב הערבי שאתה בא ממנו? כיצד מסתכל הציבור הערבי בארץ, אם בכלל אפשר לבקש ממך לעשות הכללה כזאת, אני יודע שזה קשה, על איך מסתכלים על הדמוקרטיה הישראלית, ומה זה עושה לתחושת האמון בממסד הדמוקרטי, כשראש ממשלה מבקש חסינות על רקע כתב אישום שמוגש נגדו?
כן, עמדת התמונה מורכבת, אני חייב לומר. מצד אחד, אנשים יגידו, וואלה, תראה עד כמה המערכת המשפטית בישראל חזקה, עד כמה המערכת אכיפת החוק היא עצמאית, הנה מגישים כתב אישום חמור נגד ראש הממשלה, נגד האישיות הכי חזקה בפוליטיקה הישראלית, ואומרים שזה אולי עדות עד כמה המערכת הזו היא חזקה.
עוצמתה וחוסנה של המערכת, כן.
אכן, ההחלטה עצמה. אבל כשרואים שלמרות כך, דווקא ראש הממשלה מצליח בכל זאת לשרוד, הוא שרד את כל תקופת החקירות, שזה לא מובן מאליו, כי היה ראש ממשלה אחר, אולמרט, שהתפטר עוד לפני שהגיע לשלב של... אז הוא גם עבר את כל תקופת החקירות, ועכשיו הוא מנסה גם לעבור את עצם ההחלטה על הגשת כתב אישום, ומי יודע מה שיקרה לאחר בכן. ולכן יש אולי גם תחושה שאומנם יש רשות אכיפת חוק עצמאית וחזקה, אבל כנראה שהפוליטיקה הישראלית עדיין, עד עכשיו לפחות, היא יוצאת עם ידע אולי העליונה. זאת אומרת, לוקחים את הדוגמה הזו של נתניהו, בתור מי שמצליח לשרוד ולבקש חסינות וכדומה, כקרסום ברעיון הדמוקרטי, ואולי כעוד הוכחה שעם כל הכבוד, הדמוקרטיה הישראלית היא מאוד בעייתית ופגומה.
כלומר, אני אתרגם למילים יותר ברורות, או יותר נאמר נוקבות את מה שאתה אומר, שאם עד היום בציבור הערבי, אתה יודע מה, אולי לא רק הציבור הערבי בארץ, השכנים הערבים שלנו הסתכלו על ישראל כעל וילה בג'ונגל, וילה דמוקרטית בג'ונגל, עכשיו מה שנתניהו עושה רק מראה שזאת לא דמוקרטיה כמו שמנסים לצייר אותה.
בהחלט כך.
זה מה שאתה אומר.
בהחלט כך, ושמע, ודווקא על נתניהו, שבעיני הציבור הערבי הוא נתפס כמסית, כגזען, וגם כשקרן, הוא מצליח לשרוד, ולכן יש ספקות בעיני הציבור הערבי כלפי הדמוקרטיה הישראלית, בעצם העובדה שנתניהו ממשיך לשלוט בלי ערורין, למרות כל ההסתה שלו כלפי הציבור הערבי, המערכת המשפטית לא הצליחה לעצור את ההסתה הזו, לא בית, הוא בחשבון על כל ההתבטאויות שלו, מגיע עכשיו בקשתו לחסינות, וכדי להגיד, הנה, הוא ממשיך את זה. הוא ממשיך את זה, ועדיין לא ברור עד כמה המערכת המשפטית באמת יכולה כאן לעצור את זה. אני פעם תיארתי את הדמוקרטיה הישראלית כגבינה שוויצרית, ג'בנה סוויסרי, שיש בה, אתה יודע, הגבינה הזו עם הרבה חורים באמצע. והרבה אחורים שם, אלה אולי איפה שהיחס קיים לאזרחים
הערבים. אני חשבתי שעל רקע ההתנגחות שהייתה השבוע בכנסת בין קטי שטרית לאחמד טיבי, רצית להגיד שהגבינה הזאת מסריחה. אבל לא התכוונת לזה, בסדר.
וכאן, עכשיו מתווסים עוד חורים בגבינה הזו. זאת אומרת, זה לא רק קשיים ביחסה של האזרחים הערבים, אבל קשיים קיימים בתפקוד שלה, בעיקר אולי בגלל השליטה בעשור האחרון של הימין ושל הימין הקיצוני. ואגב, גם בכלל בעולם הערבי רואים את זה, לא רק באזרחים. מצד אחד רואים את כתבי השום כהתפתחות מאוד מעניינת ויש לה היבטים דמוקרטיים, אבל מצד שני אומרים, הנה, יש לך עכשיו ראש ממשלה מואשם בשחיתות וקבלת שוחד שממשיך להתפתח.
שאתה חייב להסכים איתי שזה קצת מצחיק שבעולם הערבי שסביבנו מסתכלים ולועגים לדמוקרטיה הישראלית, שעדיין במונחים דמוקרטיים, ישראל היא דמוקרטיה. גם אם יש מי שחולק על הצורה שבה הדמוקרטיה הזאת מתנהלת, עדיין המצב פה, ברוך השם, כן? יותר טוב ממה שקורה שם.
אבל כדי להשלים את התמונה שבעינינו האזרחים הערבים וגם בעולם הערבי, אפשר להתייחס לישראל מבלי להתייחס לסוגיית הכיבוש של השטחים והשליטה בעם הפלסטיני. כי עבורנו זה כשלעצמו כבר פוגע בדמוקרטיה, ואנחנו רואים שדמוקרטיה לא יכולה להתקיים יחד עם גזענות ועם כיבוש.
המסר ברור.
התפיסה שיש כאן דמוקרטיה פגומה ולא שלימה היא כבר קיימת.
אוקיי.
את התפתחויות הללו רק מעצימים את הביקורת שיש לנו כלפי המשטר בישראל.
דוקטור יוסף ג'בארין, הרשימה המשותפת, משפטן לצורך השיחה הזאת, גם לצורך השיחה הזאת. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לך, יום טוב, תודה.
שלום לאהד רחל.
שלום וברכה.
אהד רחל, יושב ראש המועצה האזורית אל בטוף, ויושב ראש פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון.
נכון.
ואיתך אנחנו משוחחים בעקבות פגישה מעניינת שהייתה השבוע, פגישה שכללה את ראשי הרשויות, השכים, נציגי הציבור ונציגי הכפרים הבדואים במועצות האזוריות. כל אלה התכנסו כדי להתייעץ בנושא הבחירות הקרובות לכנסת, ואם נרצה לקצר את מטרת הכינוס, כדי לקדם את הרעיון שיהיה נציג בדואי מהצפון בכנסת הקרובה.
אמת.
לפני שנדבר על הכינוס ועל הדרכים לשלב נציג של הבדואים בצפון, בואו אולי תסביר למי שלא יודע, מי הם הבדואים בצפון, ומה ההבדל בין האוכלוסייה הבדואית בצפון לבין האוכלוסייה הבדואית בדרום.
בדואים בצפון, אזרחים מן השורה, אנשים כמו כולם. אנחנו מיוצגים ב9 רשויות, בסך 120 אלף תושבים, ויש לנו 13 כפרים בדואים שנמצאים במועצות אזוריות לא בדואיות.
כן.
יש לנו את הבעיות שלנו, ואנחנו מנסים לקדם דברים לטובת המגזר.
אילו בעיות מיוחדות או ספציפיות יש לאוכלוסייה הבדואית בצפון, למשל?
יש הרבה בעיות. בעיות בתכנון, בעיות בשיווק מגרשים, בעיות בהרחבת תחום שיפוט, בעיות בחינוך. כן, כיושב ראש ראשי רשויות הבדואים בצפון יזמנו פגישה עם כל הראשי רשויות הנוכחים ועם ראשי רשויות קודמים, עם אנשי מפתח ועם מכובדים ושייכים מהציבור הבדואי בצפון.
אני רוצה טיפה להתעכב קצת על האוכלוסייה הבדואית בצפון. מה למשל שיעור הגיוס לצבא, לצה"ל?
תשמע, בשלוש שנים האחרונות אחוז הגיוס בצה"ל הוא ירד קצת לצערי הרב.
מדוע?
יש ניתוק מהמשטר לבין המגזר. בשנים שקדמו הייתה התחברות הדוקה בין המשטר הצבאי לבין המגזר הבדואי בצפון.
אתה אומר משטר, אתה בכוונה
כן,
משתמש במילה משטר?
הצבאי, כן,
המשטר הצבאי
במדינת ישראל היה יותר מחובר, יותר הדוק, יותר מבקר.
אני סקרן, מדוע אתה לא משתמש במילה ממשל ואתה אומר המילה משטר?
אפשר להשתמש גם בממשל, זה אפשרי וזה אפשרי.
אוקיי.
אין כוונות. אנחנו...
לא התכוונת למשהו, אוקיי, בסדר.
לא, 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 לא. אנחנו דווקא מקדמים תוכנית
כן.
משנה שעבר לעלות אחוז הגיוס. במגזר.
אתה, עהד רחל, שירתת שנים רבו במשטרה, וכמוך עוד רבים בני העדה הבדואית, הקהילה הבדואית בצפון. כשאתה אומר שבשנים האחרונות חלה התרחקות בין הממסד הישראלי לבין האוכלוסייה הבדואית בצפון, איך זה בא לידי ביטוי?
שמע, בשנים הקודמות היה צורך בגיוס יותר חיילים בדואים, השתמשו כגששים ובעוד יחידות אחרות מובחרות בצהל. היום אנחנו נמצאים במצב ביטחוני יותר טוב, אני חושב. אנחנו עושים את השירות החובה. הרבה שמתכוונים להמשיך בשירות קבע, אז בתקופה האחרונה אין קבע כמעט בכלל. נמצאו הרבה יחידות, והמצב השתנה, לכן אחוז הגיוס הוא ירד.
אתם, נציגי הבדואים בצפון, רוצים לקדם את הצטרפותו לכנסת של נציג מטעמכם, מטעם הבדואים בצפון, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה משנה מאיפה יבוא הנציג הבדואי? למה שלא להסתפק באחד מהנציגים הבדואים בדרום? כבר היו כמה וכמה מהקהילה הבדואית בדרום בכנסת, אז מה הבעיה עם זה?
אנחנו אין לנו בעיה עם זה, אבל לגבי הציבור הבדואי בצפון ובדרום, שניהם בדואים ושניהם אחים, ואנחנו גם שואפים לאחד את המגזר גם בדרום וגם בצפון. אף פעם לא היה מגזר מאוחד עם צוות היגוי.
מה קרה לכן, פעם, או איך זה קרה פעם שפתאום יש ועדת היגוי ואתם כולכם מאוחדים?
אני אגיד לך, כל פעם הולכים למפלגה הזאת ולמפלגה אחרת, ואז אנחנו רואים שאנחנו נחלשים ונחלשים ונחלשים. אני חושב לכנס הזה היו שתי מטרות. המטרה העיקרית, לאחד את המגזר הבדואי בצפון, שתהיה ועדת היגוי וראשי רשויות מכהנים, ראשי רשויות קודמים ומאנשי מפתח במגזר, ואנחנו דנים בכל הבעיה של המגזר הבדואי בצפון, ומנסים לקדם מהלכים ביחד ולהיות מגובשים, גם בפוליטית וגם בכל מקום.
עהד רחל, אני רוצה לשאול אותך, וזאת שאלה שאני מפנה כמעט לכל מרואיין ומרואיינת כאן בתוכנית שלנו. איך חוק הלאום השפיע או משפיע עליכם, על הבדואים בצפון? ואתה יודע מה, אולי גם אני אוסיף, האם חוק הלאום בכלל משפיע על הקהילה הבדואית בצפון?
תשמע, ברגע שהקהילה הבדואית בצפון תרמה ונתנה וכבר הגיעה ל-200 חללים ומגיע חוק הלאום ואנחנו רואים וקוראים, בטוח שזה משפיע וזה פוגע וזה תן אינדיקציה שלי.
איך?
אתה מרגיש שיש אפליה, יש סוג אחר של בן אדם, לכן יש אפליה גם בדת ובלאום.
האם חוק הלאום הוא אחת הסיבות שהחלטתם לקדם את הרעיון של נציג בדואי בכנסת?
יש הרבה סיבות, אבל אחד מהם זה חוק הלאום, ויש עוד הרבה סיבות שאי אפשר לדבר עליהם בקצרה ככה.
אז איך עושים את זה? איך מתחילים להריץ הרעיון? אתם פונים למפלגות?
אנחנו התחלנו בצעד הראשון לאחד את השורות ואת המגזר הבדואי בצפון.
אני רוצה לשאול אותך, איך החברים או האחים שלכם, אנשי הקהילה הבדואית בדרום, איך הם מקבלים עכשיו את הצעד החדש הזה שאתם נוקטים בו?
אנחנו מתחזקים, אנחנו נתמוך בהם בכל החלטות שהם יקבלו. ואנחנו חושבים על צעד עתידי לאחד את הבדואים גם בדרום וגם בצפון, שיהיה ועדת היגוי משותפת לשנינו.
למי אתם רוצים לפנות? אתם רוצים לפנות לליכוד, לכחול לבן, לרשימה המשותפת? למי אתם הולכים?
הכל פתוח. אנחנו... בכל התקופה האחרונה, לא היה לנו נציג בדואי בכנסת אף פעם. אני חושב, מספר כזה, 120 אלף תושבים, מגיע שלהם נציג. אנחנו אזרחים מן השורה, מכבדים את כולם, אנחנו יושבים עם המשותפת, ואנחנו יושב עם כחול לבן, ואנחנו יושב עם כל המפלגות, אין בעיה.
מעניין. עהד רחל, יושב ראש פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
בבקשה, תודה רבה, ויום טוב לכולם.
יום טוב. כמעט 25 דקות אחרי השעה 2, אתם על מרחבת, ועכשיו אל האורח הבא שלנו, שלום לדוקטור יונס אבו רביע.
אהלן וסהלן.
כיפאק דוקטור אבו רביע.
אהלן וסהלן. الحمد لله.
יופי. בוא נציג אותך, דוקטור יונס אבו רביע, תושב באר שבע, הרופא הבדואי הראשון בישראל, רופא בכיר, מומחה לסוכרת, עבדת כמנהל המרכז לבריאות המשפחה ברעד במשך 35 שנה. נאמר עוד, הנה מהביוגרפיה שלך, מעבר לעיסוק ברפואה, אתה הקדשת מזמנך עשרות שנים לעשייה ציבורית, שנועדה לקדם את החברה הבדואית ויחסי יהודים ערבים. אתה חבר הנהלת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, משמש יושב ראש עמותה לשיתוף ואחווה בנגב, וחבר מזכירות הפורום לדו-קיום. אתה גם חבר הפורום להסכמה אזרחית, ושימשת בעבר חבר המועצה הציבורית של יוזמות אברהם, ואנחנו מציינים את זה כי השבוע קיבלת בחיפה, בבית הגפן, מטעם יוזמות אברהם, את אות החיים המשותפים. אז תחילה נאמר לך מברוק.
שוקרן, שוקרן, תודה רבה.
אני חייב לומר, אנחנו, שושנה ואיילת ואני, היינו השבוע בטקס, והתרשמנו מאוד מהנאום שלך, וחשבנו שאולי כדאי שלפחות חלק מהמסרים שאתה דיברת עליהם בנאום, שם בתוך בית הגפן היפה והמטופח, אבל המצומצם בגודלו, שלא הסתכמו רק בין ארבעת הקירות שם, נוציא אותם גם קצת החוצה. מה היה המסר העיקרי שלך בנאום, דוקטור אבו רביע?
קודם כל, תודה רבה. הופתעתי שאני קיבלתי אות החיים המשותפים, כי אני כל הזמן, כל חיי, פעלתי למען קידום יהודים וערבים ביחד, וגם בעצם זה שאני עבדתי בסורוקה כל השנים האלו, גם היה לי חלק נכבד מאוד בחשיפת האוכלוסייה הבדואית לאוכלוסייה היהודית, וגם נאבקתי למען זכויות הבדואים בהרבה מישורים, בהרבה הפקעת אדמות, בחוק פראוור, ובדברים אחרים.
מצבם של הבדואים היום בדרום טוב יותר מבעבר?
לא, בכלל לא.
לא טוב יותר?
לא, בואו נחלק את זה ככה. הבעיה העיקרית שישנה אצל האוכלוסייה הבדואית היום היא זה הריסת בתים.
כן.
הריסת בתים, אלפי בתים נהרסו בנגב, בלי שום חלופה אחרת. משפחה ששמונה ילדים יש לה, הורסים את הבית ולא עושים שום דבר. הילדים בחורף נשארים בקור ובקיץ נשארים בחום. זו בעיה שהתחילה כבר לפני 4 שנים, ויש צעקה עד השמיים של הבדואים ומאבק נגד הריסת הבתים, ושום דבר לא עוזר.
בדברים שלך, או בנאום שלך השבוע, אתה לא דיברת רק ספציפית על הקהילה שאתה בא מתוכה, הקהילה הבדואית. דיברת באופן כללי, נכון? על מצב, איך אומרים? המצב, המציאות בין יהודים לערבים בישראל באופן כללי, בייחוד בשנה האחרונה, נכון?
נכון.
מה כואב לך? מה מכאיב לך בעיקר?
תקשיב. החוק שחוקקו לפני שנה בערך, חוק הלאום,
כן.
זה דבר ש... מאוד 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 פגע בנו, ובי במיוחד. ובאחד הימים אני חזרתי למרפאה, ואני הייתי מתלבט, חרד, בדיכאון, מדבר עם עצמי, לא יודע מה לעשות, כי ראיתי משהו שקרה, שרצה לזעזע את השותפות, את הקשר, את החברות בין יהודים לבין ערבים. ונכנסתי למרפאה והסתכלתי על החברים שלי, על רפי, על אילנה, על מלכה. הסתכלתי בעיניים ואמרתי, מה קורה פה? מה קרה? למה קרה? וקרא לי אחד החברים, לקח אותי בצד, אמר יונס, זה לא אתה, מה קרה? למה אתה עצבני? תמיד אתה בא, מחוות, מצב רוח, מחייך. מה קרה? אני רוצה להגיד, סיפרתי לו, ואומר, תקשיב, שום דבר בעולם לא יפריד בינינו לביניכם, ובמיוחד בינינו לבינך. אמר, אני בטוח בזה. מה שמפריע לי זה האווירה. האווירה שתתגבר עכשיו בין הבדואים לבין מדינת ישראל, זה הדבר שמפריע לי. ואנחנו לא היה, נכון, הייתה אפליה, אבל לא היה חוק שמחוקק חוק כזה שיפריד בינינו לבין היהודים, ולא רק בגלל שאנחנו יהודים וערבים, אלא בגלל שהחוק הזה מפריד גם בין יהודים בעצמם, לבין יהודים לארץ.
אתה אומר שהחוק הזה גם מפריד בין יהודים ליהודים, איך בדיוק?
לא, אני אומר שההסתה והשיסוע בחברה, מי שמחוקק חוק כזה בסופו של דבר, זה גם יפגע בין יהודים ליהודים. אני חי עם יהודים, ואני רואה איך היחס של יהודים שנגד החוק לעומת יהודים אחרים שהם עם החוק.
דוקטור אבו רביע, אני חייב להקשות עליך, כמו שאני עושה עם כל מרואיין שמגיע לתוכנית, ושאני מדבר איתו על חוק הלאום. תחושת הכאב על חוק הלאום והזעם מוכרת ומסופרת, אבל אני חושב, אתה יודע, ואני בתוך עמי אני חי, שלא מספיק מבינים בציבור היהודי מה מכאיב כל כך בחוק הלאום, או אולי אני אנסח זאת אחרת, מה עשה חוק הלאום ששינה את מצבך והוא שונה היום לעומת איך שהיית בעבר. אני, אולי אתה יכול לדבר על תחושה, אבל בשטח, במציאות היומיומית, כיצד אתה מרגיש שונה היום כאזרח מדינת ישראל לאחר שחוקק או שנחקק חוק הלאום?
חוק הלאום נחקק לא מזמן. חוק הלאום, אנחנו נראה עוד השלכות שלו להווה ולעתיד. Mm-hmm. חוק הלאום אמר לנו, אתם לא שייכים למדינה. Mm-hmm. אני אזרח מדינה. אז הוא אומר לי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה לא, לא, אתה לא שייך למדינה. Mm-hmm. 70 שנה אולי אתה היית אזרח, אבל המדינה היא מדינה יהודית. והשפה הערבית לא צריכה להיות שפה מוכרת. הערבים הם כאלו כמו השמאל, בוגדנים ולא ותומכי טרור וכדומה ודברים מהסוג הזה. ולכן ההרגשה, ואתה שאלת את קודמי על הגיוס לצבא ואצל הבדואים בנגב, וכשאני דיברת על הריסת בתים או על המצב הקשה מאוד בנגב, אנשים שהיו בצבא היו בשירות, חזרו הביתה, מסו שבת שלהם. כן. וזה עשה הרגשה רעה מאוד. פעם ראשונה אולי בינינו לבין בין הבדואים לבין המדינה שנשאלות שאלות, למה ומה ומה הלאה. ולכן אתה רואה שלזה יש
השוואה. כלומר, הריסות הבתים וחוקים אחרים של המדינה, אתה אומר, הם מערערים את האמון של הציבור הבדואי במדינה, וגם הם, יש להם השלכה ישירה על כיף הגיוס, על שיעור הגיוס של בדואים לצבא.
נכון.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אבו רביע, כשאתה מסתכל על המצב היום, ואני אדגיש את הנקודה, אתה הרופא הבדואי הראשון. אתה יכול לתת לי אומדן כמה רופאים בדואים, רופאות בדואיות, יש היום בארץ?
יש מאות.
מאות?
מאות. רובם למדו בחוץ לארץ.
כן.
קשה מאוד למישהו שלומד תיכון בבאר שבע, בנגב, שיעבור את הפסיכומטרי שישנו לקבלה לרפואה. אז יש דרך אחרת עכשיו. אולי בעבר לא הייתה. עכשיו אנשים, המצב הסוציו-אקונומי שלהם השתפר ויש דור חדש. שהוא טעם את הקושי להגיע לגבוהה, והם שולחים את הילדים שלהם לאירופה, למזרח אירופה, והם נהיים רופאים וחוזרים למדינת ישראל, ובירדן, וחלק גדול...
אז אתה יודע מה, אז רגע, אז אני חוזר לשאלה, לאחת השאלות הקודמות שלי. אז מצבה של האוכלוסייה הבדואית, אם יש כל כך הרבה רופאים היום, הוא לכאורה יותר טוב ממה שהיה בעבר, כן או לא?
זה לא אינדיקטור... לך.
בכלל לא אינדיקטור?
זה חלק מההישגים. זה לא אומר כשיש לנו 700 רופאים שהדברים שאני דיברתי עליהם הם לא קיימים, והאפליה לא קיימת, והריסת הבתים לא קיימת, ובעיית הקרקעות לא נפתרה. אז זה הדבר החשוב ביותר. דרך אגב, אני לא אומר שלא היו רופאים.
רגע, הקו היה קטוע, אתה לא אומר שלא היה מה?
אני אומר ככה, אני אומר שאצל הבדואים היום, אם אנחנו לוקחים את הבנות, את הנשים, הם 60% בתיכון, הם יותר באוניברסיטה מאשר בנים, יש מגמה של הליכה ללימודים.
וזה טוב, אבל זה טוב, זה חיובי, זאת מגמה שצריך לברך עליה.
זה מצוין, אתה מבין? למרות כל מה שדיברתי, אבל יש ניצנים חיובים, יש עידוד, יש אנשים שרוצים ללמוד, יש אנשים שרוצים להשתלב במדינה, ויש דבר כזה. אבל עוד דבר חשוב.
אתה אומר למעשה שמצבם של הבדואים היום טוב יותר למרות המצב ולא בזכות המצב. זה מה שאתה אומר.
בתחום האקדמיה. אבל אם אתה תשווה, ואני לא אוהב לשווה בינינו לבין ירדן, אם אתה תשווה למצב ההשכלה בירדן לעומת הבדואים בישראל, אין מה להשווה.
אוקיי.
שם הרבה יותר טוב.
בוא נדבר באמת קצת על תחום ההתמחות שלך, דוקטור יונס אבו רביע. אתה מומחה לסוכרת. אתה עוסק הרבה מאוד בכל מה שנוגע לתזונה. עד כמה, למשל, מחלת הסוכרת נפוצה בתוך החברה שלך, בתוך הקהילה הבדואית?
אין מה לשוות בין הבדואים לבין היהודים מבחינת הסוכרת. אצל הבדואים, אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד. נשים בדואיות מעל גיל 50%, מעל גיל 55, 50% מהם יש להם סוכרת.
50% מנשים בדואיות בנות 55 פלוס?
מעל גיל 55, 50% מהנשים הבדואיות יש להם סוכרת.
מה ההסבר לזה? זה מספר עצום.
60% יש להם השמנת יתר.
וואו.
הסוכרת, אני אתן לך עוד דבר אחר. בשנות ה-60 היו רק שני חולים בדואים. בשנות ה-70 היו 18 חולים בדואים מתוך אוכלוסייה של 30,000 בדואים. Mm-hmm. המשקל הממוצע בשנות ה-70 היה הרבה יותר מאשר ישנו היום.
מה ההסבר שלך? למה זה קורה?
אורח חיים השתנה לחלוטין. Mm-hmm. האישה הבדואית הייתה אישה פעילה. במשק הייתה רועה מהכבשים, שואבת מים מהבאר, לא היה אוטו, לא היה טנדר, היה הולכת ברגל, קצרה את התבואה. הייתה עסוקה מאוד והייתה עושה פעילות גופנית, וגם האוכל היה אוכל פשוט, אנשים לא אכלו את הג'אנק פוד. עכשיו, מאז 20 שנה המצב השתנה לרעה בקרב האוכלוסייה הבדואית מבחינת אורח החיים, כי אנשים, אתן לך דוגמה, למשל, אם ניקח רהט, היישוב הבדואי הגדול ביותר, האם האישה הבדואית בתוך רהט יכולה לעשות פעילות גופנית? היא לא יכולה לעשות, מכיוון שאישה הבדואית לא יכולה להסתובב ברחוב בלי סיבה מוצדקת. אז מה אנחנו עושים לרופאים? אנחנו מדריכים אותם ללכת בתוך הבית, או על המדריקות, או עם חבל בגדי לעשות פעילות גופנית. כיוון שהסכרת היא מגיפה כבר ויש לה סיבוכים. זה לא עניין שיש לך סוכר. הסכרת, 65% מחולי סכרת סוג 2 מתים ממחלות לב אחרי גיל 65.
ואלו בעיות ספציפיות של בדואים, או שבכלל אפשר גם לשייך אותם לעוד פלחים בחברה הערבית?
מאיזה בחינה?
מבחינת האחוזים שאתה מדבר עליהם עכשיו של המגיפה הזאת.
אצל היהודים הרבה יותר נמוך, אצל הערבים אנחנו קצת יותר מאצל הערבים בצפון מבחינת שכיחות של הסכרת, אבל הסיבוכים הם סיבוכים, לא חשוב אם אתה בדואי יהודי, הסיבוך, המחלה היא מחלה. וגם יש עלייה במחלות לב, יש עלייה במחלת סרטן השד, יש פשוט מאוד, במילים אחרות אני אומר, אנחנו משלמים את המחיר של המודרניזציה שלא התכווננו לו ולא חשבנו שזה יקרה. ויש בעיה גם המודעות של האוכלוסייה הבדואית לגבי המחלה. כן. המחלה הזו חדשה אצל הבדואים, והיא לא מחלה כמו לחץ דם, אתה נותן שני כדורים ולא תאכל מלח ושלום על ישראל. זאת מחלה שאתה צריך להיגמל מדברים מתוקים, אתה צריך לעשות פעילות גופנית.
ואפשר להעלות את המודעות? אילו דרכים יש להעלות את המודעות בתוך החברה הבדואית לכל הסכנות שבה השמנה?
אני חייב להגיד ששירותי בריאות כללית, הם עושים מאמץ גדול מאוד, הם עושים הרצאות, הם מעקב, אנשי הדת, האימאמים, יש פורום האימאמים, שהוא תמיד מתכנס ומקבל הרצאות על סכרת ומעביר את זה בתפילות יום שישי.
מעניין.
זאת אומרת, מכל הכיוונים נעשה מאמץ להעלות את המודעות, וגם הסבר מהם הסיבוכים של סכרת, וגם אנשים, יש חלק מהבדואיות שלא יודעות לקרוא ולכתוב, ואז מצרפים מישהו מהמשפחה, איזה בת או בן, בין 15 ל-16, שהוא כל הזמן עם האישה, ומסבירים לו, הוא מלווה את האישה שמקבלת אינסולין. ואם אנחנו מדברים על התרופות, היה קשה פעם לשכנע חולות בדואיות לקבל אינסולין. היום אני לא חושב שיש הבדל גדול בין אלה מקבלים אינסולין, הנשים הבדואיות לעומת הנשים היהודיות, מכיוון שכבר אנחנו בשלב ש... פעם לא היה לך מכשיר למדוד סוכר. היום יש לך מכשירים שאתה מודד סוכר, ואז אתה יודע כמה, והמשפחה מודעת וכדומה, ומושקע מאמץ אדיר בכדי לאזן את הסכרת. ולמרות זאת, השיפור הוא קל, אם אנחנו לוקחים אותו לאורך שנים. Okay. השיפור באיזון.
אז אתה, אומר, אז אתה אומר שיש שיפור מסוים, למרות שעדיין מדובר בנתונים של מגפה. אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור יונס אבו רביע, הרופא הבדואי הראשון בנגב, מי שקיבל השבוע אחד ממקבלי אות חיים משותפים מטעם יוזמות אברהם. שמחנו מאוד לשוחח איתך.
תודה רבה.
בהזדמנות הזאת, ואלף מברוק על האות שקיבלת.
שוקרן, תודה.
ואם כבר... במודעות עסקינן ובכל מה שנוגע בניסיון לשנות תרבות, במקרה הזה תרבות שקשורה באכילה ובהרגלי תזונה ובהרגלי ספורט, אתמול בכאן 11 שודרה כתבה שהכנו על כמויות הזבל האדירות שמונחות, שמוטלות ברחובות רבים ביישובים הערביים, ובכלל זה גם בתוך החברה הבדואית, או בתוך היישובים הבדואים, ולא רק ביישובים הבדואים. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על איך עושים את זה, איך משנים את המודעות, איך פועלים כדי להגביר, להטמיע את החינוך הסביבתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בפרט, והאוכלוסייה הערבית בכלל, ואיתנו יוסף עסקלה, מתנהל תחום החברה הערבית בחברה להגנת הטבע. שלום לך.
שלום, שלום.
מה שלומך?
מצוין.
כאמור, כתבה שודרה אמש, אני חייב לומר שקיבלנו עליה, אני קיבלתי עליה הרבה מאוד תגובות. יודע מה, בוא נשמיע אולי קטע קצר מתוך הכתבה שבה אני משוחח עם פעילים לחינוך סביבתי בחורה, כשהם מספרים לי מה קורה, איך המציאות נראית היום בשטח כשמדובר במאמץ להיאבק בהשפעה הנערמת ברחובות ובחוסר המודעות של תושבים להתנהגות שלהם שמובילה לערמות הללו. הנה.
כחברה בדואית, אנחנו, כל החיים שלנו, הייתה פסולת שלנו ארגנית. אז לא היה לנו, כאילו, לא היינו חושבים על מה שנקרא איסוף פסולת או פחי זבל.
זה העניין של תרבות של האנשים. זורקים את הזבל בכביש, אפילו אם היה הוא רכב ברכב, זורק מהחלון.
אני במקור לא מכור, אני בכפר בלתי מוכר. כשאין לנו בחיים זבל, אין לנו כלום. אז כל הזבל שלנו, אנחנו זורקים בוואדי. וואדי זה רחוק 5-7 מטר מהבית שלי. אז אני חי בזבל במקום.
כשאתה ניגש לחבר'ה צעירים שאתה רואה זורקים פסולת ברחוב, ואתה אומר להם, חבר'ה, למה אתם לא זורקים את זה בפח? איך הם עונים לך?
אני לא לכל אחד אני יכול להגיד את זה, כי אתה מחברה שלנו, אם אחד יגיד לך, בוא נגיד, אל תעשה ככה, יכול להיות שאתה תתנגד ותתחיל כבר לקטטה או משהו מסתם כלום.
יוסף עסקלה, אתה יודע, כשאני מנסה למנות את הסיבות שאלו אותי לפני ששודרה כתבה, נו, מה מצאת? איזה סיבות מצאת שערבים לא מודעים לפסולת שנערמת ביישובים שלהם כמו יהודים? אז שמעתי ככה בכתבה, או הבאתי בכתבה את הדברים הבאים. יש מי שמאשימים את הפסולת, אומרים שהפסולת היום, זה הכל בגלל הפסולת ולא בגללנו. הפסולת היא כבר לא מתקלה, ויש לנו יותר מדי פלסטיק ואנחנו לא יכולים להיפטר ממנו. יש מי שמאשימים ואומרים, אין מספיק פחים, למרות שראינו בחורה שיש המון פחים. ואתה יודע מה? שמעתי עוד טענה מעניינת. תרבות הצריכה בציבור הערבי הרבה יותר מפותחת או הרבה יותר, נאמר, מסיבית היום, אבל במקביל למסיביות של תרבות הצריכה, אין מספיק מודעות או אין מספיק תרבות של איסוף התוצרים של הצריכה הזאת, נכון?
א', קודם כל, תודה על הכתבה, הייתה באמת כתבה מאוד מעניינת ומאוד מרתקת. דבר שני, נכון, יש הרבה סיבות וזה לא סיבה אחת, אתה מנית חלק מהם, אחת מהם, ואני חושב שהיא מאוד קריטית אפילו, היא מה שנקרא באמת תרבות הצריכה. אני חושב שהקדמה לא פסחה על החברה הערבית, היא אפילו הגיעה אליהם בהתנגשות מאוד 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 חזיתית. החברה הערבית היום לא הכילה מספיק את הקדמה הזאת, ולא הייתה מספיק מוכנה לדעת איך להתעסק עם כל המוצרים וכל תרבות הצריכה באופן חכם ובאופן מדוד. אנחנו חברה מאוד צרכנית, ואנחנו לא יודעים להתמודד יופי עם התוצאות של התרבות הזאת.
כשאתה אומר חברה ערבית, אתה למעשה מתייחס לחברה הדוברת ערבית, נכון? זה לא משנה, זה בדואים, דרוזים, מוסלמים.
לא, 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 במקרה שלנו אי אפשר לחלק, מבחינתנו כל מי שדובר ערבית, הקדמה תפסה אותו די לא מוכן מבחינת איך אני עושה את המעבר הזה מבין חברה כפרית בדואית עם אורח חיים מאוד צנוע ומאוד משתלב עם הטבע ומשתלב עם אוצרות הטבע לחברה שהיא בעצם יש הכל מסביב ואתה צריך לרכוש, אתה צריך לקנות ואתה אחר כך אתה לא מוכן ואתה לא יודע להתמודד עם התוצאות של 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 מה שאתה רוכש ומה אתה קונה. זה אחד, אבל זה צד אחד של הבעיה, זה לא רק הצד היחידי. יש עוד הרבה צדדים, כמו ההבנה שלנו בחשיבות של המרחב הציבורי.
ויש הבנה גוברת היום, כי אני רואה את זה בדור הצעיר, אבל ממה שהראינו בכתבה, ושוחחנו עם הממונה על שיפור פני העיר בחורה, עם מוחמד נברי, שאלתי אותו במפורש, תגיד, אצל הדור הוותיק יותר זה אבוד? הוא אמר לי, חד משמעית למצלמה, זה אבוד.
אני לא חושב שזה אבוד, אני ממש קצת, אני חולק עליו, מאחר ואם אתה מתכוון לדור הצעיר, אני כן חולק עליו. לגבי הדור הוותיק, יש פה דיון. אבל בוא נתייחס שנייה לדור הצעיר, שזה בעצם הניצוץ התקווה שיש לנו כרגע. אנחנו בחברה להגנת הטבע מפעילים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך יותר מ-600 כיתות דלת בפעילות חינוכית מתמשכת. אנחנו מפעילים יותר מ-80 חוגי סיירות, אתה ראית גם בכתבה חלק מהם.
נכון.
שזה בעצם, כל העיסוק שלנו הוא בהעלאת המודעות לנושא הסביבתי. אנחנו מפעילים השתלמויות מורים, אנחנו מפעילים חדרי מורים גם כן בנושא הזה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ומשרד הגנת הסביבה. משמע, אנחנו משקיעים המון אנרגיות והמדינה משקיעה המון אנרגיות בדבר הזה. וזה תהליך, התהליך הוא לא פשוט, הוא איתי אמנם, אבל כן יש...
אני אשאל אותך בקצרה, אתה אופטימי?
א', אני מאוד אופטימי, ואני כאיש חינוך, אני חייב להיות אופטימי, ואני חייב כל הזמן להתייסר, אבל אני חייב להיות אופטימי ולעסוק בתורדנות. הדבר הזה הוא לא פשוט, אבל אני חושב שבשיתוף פעולה מאוד יפה, גם עם משרד החינוך וגם עם בתי הספר,
okay.
וגם עם הקהילה, אני חושב שאנחנו נוכל להגיע לתוצאות מיטביות ולכן החברה להגנת הטבע משקיע המון אנרגיות.
ומי שרוצה לשמוע עוד ולראות עוד את הפעילות של החברה להגנת הטבע בחברה הערבית, מוזמן לצפות בכתבה, ביוטיוב בכתבה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן 11 בכתבה ששודרה אמש, שאני קיבלתי לה הרבה מאוד תגובות, ואני מאוד מודה לך, יוסף עסאקלה.
שפו גדול על התוכנית, הייתה תוכנית פרטית.
כן, היה באמת מעניין, והתגובות מעניינות לא פחות. יוסף עסאקלה, מנהל תחום החברה הערבית בחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו הולכים מהנגב, שדיברנו עליו לא מעט, קצת דרומה, אל עזה. ואיתנו יובל אברהם, שלום לך.
אהלן, ערן, מה העניינים?
בסדר, יובל אברהם, אתה אחד היוזמים של הפרויקט אנחנו שמעבר לגדר, מדובר בעמוד פייסבוק, שמה עומד מאחוריו, מאחורי אותו עמוד?
בעצם זה עמוד פייסבוק, זה אתר אינטרנט שנמצאים בו סיפורים, כתבות, שירים, שנכתבו על ידי צעירים מרצועת עזה.
כן.
וזה פרויקט שהוא תולדה של שיתוף פעולה שנרקם ביני לבין עיתונאי בן גילי בעזה.
כן.
שיתוף פעולה שנשמח לספר עליו, שבעצם יצר אתר עשיר בתוכן.
כן, בוא ספר, איך זה באמת נולד הרעיון הזה?
אני עובד כעיתונאי, למדתי ערבית לפני 5 שנים, וזה ככה שלח אותי לתהליך שממש שינה אותי, והכרתי המון פלסטינים, ולמדתי הרבה דברים חדשים, וממש תהליך ארוך שאני עדיין עובר סביב השפה, ואחת מהעיקרויות האלה הייתה עם בחור בשם אחמד, שהוא עובד כעיתונאי בעזה, הוא מנהל גוף תקשורת בעזה, וריאנתי אותו לכתבה ששוחחנו על הבחירות בישראל, על הסבב הראשון של הבחירות שהיו. כתבה שהנושא שלה היה מה צעירים בעזה חושבים על הבחירות, כי מן הסתם זה בגלל המדיניות של הסגר, והממשלה בישראל משפיעה מאוד על אורח החיים של אנשים בעזה. ובסוף השיחה ככה התיידדנו והמשכנו לדבר, והוא אמר לי שהוא בעצם היה רוצה להשמיע את הקולות שהוא נחשף אליהם במסגרת העבודה שלו כעיתונאי, גם לחברה הישראלית, שהוא רוצה בעצם לתרגם את הטקסטים לעברית.
וככה למעשה נולד הרעיון של הפרויקט אנחנו שמעבר לגדר. מה יש שם עכשיו, או מה יש באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק? אילו סיפורים מדובר? מאיזה תחומים הם עוסקים?
כן, כן, אז רק מה שאתה אומר, באמת ככה נולד הרעיון, ויותר מזה, זאת אומרת, מיד אחרי השיחה אני כתבתי סטטוס בפייסבוק, סיפרתי על הפרויקט, והתנדבו מעל 120 אנשים לתרגם את הטקסטים. אנשי ספר, עורכים, אקטיביסטים, כל מיני, ממש מגוון מאוד גדול של
מעניין, אנשים. מעניין, מעניין. מי הם, ישראלים ממש... או עזתים? או גם וגם?
ישראלים.
ישראלים.
כולם דוברי עברית. יהודים, ערבים, כולם דוברי עברית, כי אוקיי. כל התרגומים הם לעברית.
כן.
אז זה בעצם מין פרויקט, אתה יודע, אתה משוחח איתי עכשיו, אבל זה מין פרויקט כזה שצמח מלמטה, ומהר מאוד זה כבר הפסיק להיות רק אני, ונהיינו קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שאני חושב שחלק מהדבר המשמעותי שעשינו כאן, מעבר ללהנגיש את ה... אנחנו בקושי שומעים הרי על זה, ועוד מעט באמת כמו שאלת, אני אספר קצת מה יש באתר, אבל גם החוויה שלנו, של המתרגמים, שזה 120... ישראלים שפתאום מתעמקים בטקסטים של צעירים מעזה ומתרגמים אותם וככה.
תן לי דוגמה, תן לי דוגמה לטקסטים, במה עוסקים הטקסטים האלה מעזה?
וואו, תשמע, יש באתר מעל 100 טקסטים, זה מגוון מאוד מאוד גדול, יש טקסטים שהם טקסטים אישיים מאוד, שנגיד יש טקסט של מורה לאנגלית שמלמד בבית ספר בעזה, והוא מתאר את החוויה של להעביר שיעורי דקדוק באנגלית בזמן 2014 במהלך המלחמה, כשהסטודנטים מגיעים לשיעור, באים ללמוד present progressive ו-present simple, ובעצם הם מגיעים עם מטען מאוד מאוד כבד, סטודנטים שהמשפחות שלהם נהרגו במהלך המלחמה. יש טקסטים על מוזיקה בעזה, יש טקסט שמישהי כותבת שהיא מספרת על מכון אדוארד סעיד, למשל, שזה הבית ספר היחיד למוזיקה בעזה, והיא מתארת את כל מיני קונפליקטים או חסמים שיש כלפי תרבות המוזיקה. מצד אחד היא מזהה איזו פריחה מוזיקלית בעזה ולהקות של אנשים צעירים, שזה ככה הולך ועולה. מצד שני יש מהכיוון של אנשי דת, אנשים שאומרים שהמוזיקה צריכה רק להלל את האסלאם, ואם לא, אז זה לא... אז זה חרם.
כלומר, מה שאתה מנסה לומר, יובל אברהם, שהטקסטים האלה, שמתורגמים כולם לעברית, יכולים להציג כאן לחברה הישראלית, בעיקר החברה היהודית בישראל, שאינה דוברת ערבית, מציאות שהם לא מכירים, אולי אתה יודע מה, גם לחברה הערבית בישראל, מציאות שהם לא מכירים על מה שקורה בעזה, נכון?
כן. תראה, אני בן 25, ערן, וכאילו אני חושב שכל החיים שלי כאן חייתי די בהפרדה. זאת אומרת, מפלסטינים ומערבים, ואנחנו מכירים את המציאות הזאת. באמת יש הפרדה מאוד גדולה. גם בחינוך, גם באופן שהמרחב בנוי, בהכל. וכלפי עזה, כמו שאתה מתאר, בעיניי זה הפרדה הכי גדולה שיש. היא כבר 15 שנה שלא רואים עזתים, שבעצם אי אפשר לצאת כמעט מעזה, יש סגר על עזה, אי אפשר לצאת. אני, רוב האנשים שאני מדבר איתם, כאילו, שנהיו חברים שלי, שאני, אתה יודע, אני יוצר את הקשרים דרך הפייסבוק, דרך הוידאו, זה פלסטיני מעזה שאף פעם לא יצאו החוצה, אף פעם לא פגשו מישהו מישראל, וכנל. אז זה בהחלט, זה, אתה יודע, זה הפרדה כל כך גדולה, ובאמת, כן, במחסומי ידע גם, שהאתר הזה מנסה, כן, קצת לאתגר את המציאות.
מפגש בין התרבות, או בין המציאות הישראלית לבין המציאות העזתית, מתורגם, מפגש מתורגם, באמצעות אותם עשרות סיפורים שמתורגמים, סיפורים של תושבי עזה, באתר הזה, אנחנו שמעבר לגדר. יובל אברהם, עיתונאי ואחד מהיוזמים של הפרויקט, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה. ביי.
ומה שמתנגן כבר ברקע זה סינגל ראשון מתוך האלבום החדש של מירה עווד. התחשב בזולתך, חשוב על זולתך, Think of Others, זה גם באנגלית וגם בערבית וגם בעברית. מירה עווד, שלום.
שלום לכם.
מה נשמע? כיפק, שול אכבר?
וואללה, האכבר מומתזה, כיפק ערה.
מומתזה, מניחה כל שהיא תמם?
כל שהיא מניח.
בואי תספרי לנו, אני רוצה לשאול מה את עושה בימים אלה, אבל אני כבר משמיע ברקע מה את עושה בימים אלה.
בדיוק.
בואי תספרי קצת על האלבום.
אז קודם כל, שנה טובה.
שנה טובה.
שנה התחילה, ואני רציתי להתחיל את השנה הזאת עם השיר הזה, שבא להזמין אותנו לחשוב טיפה לאחרת, לפתוח את עצמנו לידיעה בעצם שאנחנו הכל בידינו, שאנחנו יכולים לשנות את המציאות של עצמנו, בזה שאנחנו עושים פעולה מאוד קלה וקטנה, והיא לחשוב על האחר.
בוא נצייר רק שחשוב על זולתך, זה הטקסט המקורי של מחמוד דרוויש.
נכון, טקסט שיר שכבר הלחנתי וכבר הוצאתי לאוויר העולם בערבית.
כן, הוא שיר יפה מאוד, שאני זוכר עוד מהוורסיה הקודמת. מה מיוחד בוורסיה הזאת?
עכשיו, פשוט אחרי ההופעה, כשהתחלתי להופיע עם השיר הזה וקלטתי כמה הוא הימנוני, ואנשים למדו לשיר אותו איתי בערבית ובעברית ובאנגלית, אז אמרתי, אוקיי, חייבים תרגום אנגלי טוב כזה, ואז פניתי לחינוך ניני הנהדרת. והיא נענתה בחיוב ועשתה תרגום מדהים, שגורם לשיר להישמע כאילו הוא נכתב באנגלית בכלל.
כן.
ואז אמרתי, אוקיי, לא מספיק, עוד פעם דואט, אנחנו נעשה את זה הרבה יותר גדול. ואז החלטתי שאני מזמינה הרבה זמרים, כמה שאני אוכל לצוות.
אז הנה, אני רק חלק מהשמות. כמובן, חוץ ממך ומאחי נועם, נורמן עיסה, נכון? מריאם טוקן, קובי פרחי, אדם גורליצקי, דיוויד ברוזה, יוסי צברי שעושה פה spoken word, סמח זקות.
נכון, רב בערבית. ויש לנו גם הופעת אורח מאוד מאוד מרגשת של פיטר יארו, שהוא, אם זכור לך, הרכב פיטר, פול ומרי. אני גדלתי עליהם עם שירי השלום שלהם ושירי זכויות האדם. הם צעדו עם מרטין לותר קינג. זאת אומרת, זה אנשים שאני גדלתי עליהם.
תדעת מה, תשארי על הקו, בוא נגביר שנייה את הקטע הזה, הנה. מירה, זה נורא יפה.
תודה רבה, אני שמחה מאוד.
ומה את יכולה לספר בכלל על שאר האלבום?
שאר האלבום עדיין, זה אלבום הכפול, by the way. אלבום כפול, אחד יקרא Human והשני Woman. וכמו השמות, אני מתעסקת הרבה בסולידריות אנושית וסולידריות נשית. אני מתרגשת, אני מתעסקת בהוויה אנושית והוויה נשית. וחילקתי את זה לשניים, כי באמת הנושאים פשוט קפצו לי כשתי עמודות מאוד קשורות, אבל איכשהו יושבות להן במקום מאוד מסוים של הראייה שלי וההתעסקות שלי. וזה סנונית ראשונה, מה שנקרא. אני התחייבתי השנה לעשות משהו מאוד מוזר, שלא מקשיב גם לחוקי המשחק, זה להוציא שיר כל חודש.
אוקיי.
אני הולכת להוציא 12 שירים, עם 12 וידאוים מושקעים, כל השנה הזאת. 2020 הולכת להיות השנה של המוזיקה.
הרווחנו, מירה עווד. הרווחנו ונשמח להשמיע אותם. אני מאוד מודה לך. מירה עווד על השיחה איתנו. כאמור, מה שאנחנו שומעים ותכף נשמע עוד קצת ברקע, הגרסה החדשה של השיר של מירה עווד, למעשה של מחמוד דרוויש, חשוב על זולתך, בביצועם של מירה עווד ואחרים ברקע. עד כאן מרחבת להיום. תודה רבה לשושנה פורמן ולילד דודי ולילל רוט. אני אירן זינגר, אנחנו נשוב אליכם גם בשבוע הבא. כאן רשת ב', המשך ההזנה מעניינת ומענה. Think of yourself and say, if only I could be a candle in the dark. I wish I were a candle in the dark. If only I could be a candle in the dark. I wish I were a candle in the dark. בשנה הבאה נשב על המרפסת כמו בשנים שחלפו עד היום. ילדים אחדים ישחקו בתופסת, אחרים יעמדו נחלמים במחסום. הגיע הזמן שנקום סוף סוף מן המרפסות ובמקום...